אוקיי, עכשיו, האמת היא, כתוב פה קצת מטעה. אני אדבר כעת התורה, אבל לא כך כעת התורה, אני יותר אדבר על המזבח, ושוב, בחנוכה קוראים על המזבח, או בעצם מזבח אחרת. בחנוכה, בתפילה, אנחנו מדברים בעל הניסים, מתארים שם את מה שקרה ב... מתי תיאב מרת, יבן יוחנן כהן גדול, חשמני ונה וכולי. ואחר כך באמת הדביאו ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדיקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שפת מחנקה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. הדגש, כפי שאפשר לראות פה, זה על הדקת הנרות. והדיקו נרות בחצרות קודשך. בהגמרא בשבת, שהיא מדברת מהי חנוכה, אז היא גם כן, זה עדיין לא מדף מקורות, תכף נגיע לדף מקורות, בהגמרא שמה, מהי חנוכה, דתנו רבנן בכ"ה בכסלו, יום עדי חנוכה, שמונה וכולי וכולי, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שם מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא דיק יום אחד, נעשה בו נס, ודיקו ממנו שמונה ימים, משנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלה והודעה. אז כמו בעל הניסים, כך גם בברייתא של מהי חנוכה, הדגש זה על מנורה, והעובדה שהיה פח אחד של שמן וכדומה. בלומד בקעת התורה אנחנו מדגישים על פניו דבר נוסף. קצת תלוי איך מקדים את קעת התורה. אנחנו קוראים ככה. אנחנו קוראים במשך ימי החנוכה את סיפור של חנוכת המשכן. אני מתחיל בפרשת נשא. ויהי ביום כבוד משה הקים את המשכן, והמשך אותו ויקדש אותו, ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, והמשכם ויקדש אותם, ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, ואז יש לנו את הסיפור כמובן, ביום הראשון קורבנו, נחשב מידיו ומטה יהודה, קורבנו כעד כסף, וכן הלאה וכן הלאה, וכך במשך 12 יום, זאת חנוכת המזבח ביום הימשך אותו מנשיא ישראל וכולי, ואז בסוף בהלכת הנרות מול פני המנורה. אז בעצם קריאת התורה, אם יורשה לי לומר, מתמקדת בעיקר במזבח, והמשך את המשכם הקדש אותם, את המזבח ואת כל כליו, וזאת חנוכת המזבח. יש בה ביום האחרון איזשהו עסקור גם של המזבח, גם של המנורה. וכך, במשך כל השמונת ימים האחרים, אנחנו מתמקדים במזבח, כי ביום הראשון של חנוכה, ביום השני, ביום השלישי, קוראים את קורבנות במזבח, לא קוראים על המנורה. יכולנו לתקן משהו אחר, יכולנו לקרוא כל יום בהלכת הנרות. יכולנו לקחת יותר פרשיות, יש בתורה ארבע פרשיות שעוסקות במנורה. יש בפרשת תרומה, יש בסוף פרשת תצווה, יש בפרשת אמור, יש בפרשת בעלותך. היה אפשר גם למצוא מספיק פרשיות, ואנחנו לא עושים זאת. אלא אנחנו קוראים כל הזמן על הנשיאים שבעצם חונכים את המשכן ואת המזבח. מה שאני בעצם רוצה לעשות בזמן שיש לנו כאן, בעיקר לעמוד על המשמעות הכפולה של המנורה במזבח, בעיקר להתמקד במזבח בהתחלה ובסוף נכנס יותר למנורה. וכאן, בשביל להבין את זה, או בשביל להבין מה זה חנוכת המזבח, או מה זה בכלל חנוכת המשכן, החשמונאים בימי מלכי יוון, היוונים שיקצו את המקדש וטימו את המקדש, והיה צריך לחנוך מחדש את המשכן. או את המקדש. מה המשמעות של לחנוך את המקדש? אז כאן נשאל שאלה מקדימה, מה המשמעות של לבנות את בית המקדש? מה המוקד שאנחנו באים ואומרים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? מה בעצם המוקד של בית המקדש? וכמובן, ברגע שאתה מה המוקד של בית המקדש, אז נבין גם מה המוקד של לטהר אותו ולחנוך אותו מחדש אחרי שהוא חולה. אז נסתכל פרשת תרומה. פרשת תרומה מספרת לנו כמובן, ועשו לי זו תרומה, אחרי שמדברים על תרומות שנותנים, אז אתה אומר שם בתחילת פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אז כן, זה פה הפסוק, עכשיו בואו נראה פסוקים פה במקור א', אז פסוק אחד לפני זה, מה שלא בדף עדיין, זה עשו מקדש שכנתי בתוכה. מיד לאחר מכן, ויעשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המחצי רוחבו, המחצי קומתו, וציפיתו אותו זהבתו, וכולי וכולי. זה בעצם פרשת, זה בעצם האומה הזאת כך, מיד אחרי הציבור עשו מקדש, ועשו ארון. זה מביא את הרמב"ן לומר לנו שמוקד המקדש זה בעצם הארון. נסתכל פה במקור מספר ה. והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. כמו שאמר, דיברתי לך שם, דיברתי לך מלך הכפורת. על כן הקדים הארון והכפורת בכאן, כוונה הארון הוא הרשימה ברשימת הכלים בפרשת תרומה, כי הוא מוקדם במעלה, מוקדם הכוונה הראשון, הוא בעל הדרגה הכי גבוהה, ושמח לארון השולחן והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על עניין המשכן, דילגתי פה לקטע הבא, וסוד המשכן שהכבוד ששכן להר סיני, שכן לבניסטר, אוקיי, מהרמב"ן, המוקד של המקדש, שהמשכן זה הארון, עכשיו כאן נסתכל שני אחד איזושהי פריסה רחבה יותר. המשכן, הארון, מופיע בתורה בשני הקשרים. אבל לפני שהגיע לארון, לפני שתקל בתנך, נסתכל מה המצווה. כאן נסתכל במקור מספר ג' ועשו מקדש אחד בתוכם, כבר אמרנו, והמצווה העשרים, זה הרמב״ם, שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה הקרבה ועת האש תמיד, ואליו יהיה הליכה ועליה לרגל, זה המצווה לבנות בית המקדש. עכשיו אני מדלג פה בתוך המקור הזה, לצד השני של הדף. בשלוש שעות מלמטה, או שתי שעות מלמטה, כבר התבאו דבר מצווה זו בכללה, כלומר, בניין המקדש ותבניתו, לא, סליחה, בעצם אולי נלך חמש שעות מלמטה, או חבר מלמעלה בעצם. הנה זה הציבור נוהג לדורות, והוא מחלקי המקדש, רוצה לומר שיבנה מזבח מבנים בהכרח. למה אומר ככה? הוא מונה, וזו נקודה חשובה, מצווה אחת. מי שזכר ברמב״ם, אין מצווה לבנות מנורה, אין מצווה לבנות שולחן, אין מצווה לבנות מזבח. יש מצווה אחת, לבנות בית המקדש על כל המכלול שבתוכו. מצווה היא לבנות, ועשו לי מקדש, כולל, זה כמו להגיד, מצווה לעשות בכנסת עם הרהיטים, בימה, אמת, עמוד החזן, רהיטים למתפללים, תאורה, אז אתה לא, אין מצווה לבנות בכנסת, ומצווה לבנות בימה, ומצווה לבנות שולחנות, אלא יש מצווה, הבית וכל אשר בתוכו. זה מה שאומר הרמב"ם. ולכן הוא סופר מצווה אחת, לבנות בית המקדש. אומר הרמב"ן, זה פה המקור ד', בקטע השני, ולכן אצלי עשיית הארון והכפורת, לשום שם העידוד, תימנה מצווה בפני עצמה. הרמב"ן אומר, אתה צודק לגבי זה שלא סופרים בתור מצווה את המנורה ואת השולחן ואת הכיור, אבל על הארון אתה לא צודק. אומר הרמב"ן, צריך לספור שתי מצוות. מצווה אחת, לבנות בית המקדש, מצווה שנייה, לבנות ארון קודש, ארון העדות. עכשיו, אם נסתכל, יש המון היגיון בתפיסה הזאת. כי הארון, בניגוד לכלים האחרים, אז יש לו, יש בעצם קיום עצמאי. אני אסביר את עצמי. מי שיסתכל ויחפש בתורה שולחן או קיור, הם לא קיימים בפני עצמם. אלא אם יש במקדש, בתוכו יש שולחן. אם יש במקדש, יש מנורה בפנים. אין, בעצם אין פרשייה עצמאית של שולחן. אלא ועשו מקדש, ועשו שולחן עצי שיטים. וכמה לגבי הכלים האחרים. ועשית הכיון נחוש וכיון נחוש ודרוחצה, דבר מועל מועד, וגשתם במזבח, וחצו מים ולא ימותו, וכן הלאה. אין מצווה עצמאית, אין קיום מחוץ למקדש. הארון שונה. א', יש לנו פרשה נפרדת. זה הפסוקים פה, נתחזרו עכשיו אחורה למקור ב', בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שמלכות אבנים כראשונים, ועלי אליי ההרה, ושית לך ארון עץ. וכתוב על לוחות הדברים, זה, ואז ארון עצי שיטים, ועשו שני לוחות. יש פרשה נפרדת בפרשת עקב, שמדברת על בניין הארון. ביקר זה מקדש. בהר סיני, נאמר משה רבינו, כשתובע להר סיני, להביא את לוחות הברית, אמר, פסול לך שתי לוחות אבנים, ועשית לך ארון עץ. אין מקדש, אין ציווי על מקדש עדיין. לפני מתן תורה. הוא אומר לו, תעשי אלה הרה, זה לוחות שניות. ועשית לך ארון עץ, ואז הוא נוצא שיטים, אז הארון יש לו ציווי נפרד. יותר חשוב, יש לו גם קיום נפרד. מה כוונתי? הארון קיים מחוץ למקדש. ראשית, הולכים איתו למלחמה. כשיש מלחמה, לוקחים את הארון. והיהי בנצוע הארון, זה אומר שהארון יוצא למלחמה. ואנחנו יודעים שמספר שמואל, שאכן הארון יצא למלחמה, אנחנו גם יודעים מן ההלכה שהוא אמור לצאת למלחמה. חז"ל אומרים, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, איך הוא מתהלך בקרב מחניך? זה מחנה ארון. הארון יוצא למלחמה, ויש סוגיות שלמות במסכת סוטה שמתארות את הארון יוצא למלחמה. יש שתי דעות בירושלמי, האם יש ארון אחד והוא יוצא למלחמה, ואין אותו ארון שנמצא בקודש הקודשים, לוקחים אותו למלחמה, או ששני ארונות. יש שני דינים, שתי ארונות. בין כך ובין כך, מה שבטוח, הארון הוא מוקד קדושה עצמאי. ויש לו משמעות מחוץ למקדש. עכשיו, זה מתבטא בדבר נוסף. מי שזוכר, כשכולם זוכרים, בתורה מתארת לנו שבמדבר היו לה כלים בדים. בדים כאלו מוטות שהיו סוחבים איתם את הכלים. אז למזבח היו בדים, לשולחן היו בדים, כשבני קהת סוחבו את עבודת הקודש בכתף עיסאו, אז היה להם מוטות שכל האמת שכל הבני קהת יוכלו לסחוב את השולחן ואת המזבח הזהב וכו'. ברגע שהגיעו לירושלים, או למשכן או לשילה, פרקו את הבדים. למה? הכלים קבועים. במקדש בירושלים אין בדים למזבח, אין בדים לשולחן, הכל פורק, זה היה צורך שעה ומצוות שעה, ופרקו את כל העסק. בארון נשארו בדים. כולנו יודעים, איפה זוכים את הדם יום הכיפורים? בין הבדים. הבדים היו בבדי ארון, נשארו, ויש פסוקים מפורשים שמתארים את זה, וחז"ל מתארים את המשמעות של זה. יש, עכשיו, מה המשמעות של הבדים בארון? הארון, גם בירושלים, באופן תיאורטי, אפשר להמיס את איתו למלחמה או לצרכים אחרים. זאת אומרת, הסיבה שאין בדים למזבח, אין מזבח, או אין בדים מהשולחן על המנורה, אין מנורה מחוץ למקדש. לעומת זאת, יש ארון מחוץ למקדש. אז לכן, הבדים שם עדיין. המקדש, גם בירושלים, הוא אמור להיות נייד. זו, אם אני בעצם אסכם את כל העסק, אז הארון הוא לא רק כלי מכלי המקדש, זה ההפך. בגלל שמקדש קדוש, לכן יש שולחן ומנורה וכיור. בארון זה הפוך. בגלל שיש ארון, לכן המקדש קדוש בעצם. דהיינו, הארון הוא לא ביטוי לקדושה, אלא הוא יוצר את הקדושה. וקדושת המקדש היא באיזשהו מקום, קדושת הארון. זאת אומרת, אם נשאר, במה התקדש המקדש, התשובה היא בארון. וזה מה שאומר, פה אני חוזר לרמב"ן שראינו קודם, במקור ה', הנה עיקר החפץ במשכן, הוא מקום מנחת השכינה שהוא ארון. הארון כמובן הוא לא ביטוי לקדושה, הוא יוצר את הקדושה. כמו שאמר, גברתי לך שם, גברתי לך מעל הכפורת, על כן הקדים ארון והכפורת דכן, עכשיו אני מדלג פה לקטע השני, שמה, וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שכן על בנסתר, והרמב"ן אומר שהמשכן והמקדש ממשיכים את גילוי השכינה של הר סיני, הם מטעלים את זה. אבא שלי פעם, השתמש במשל, מעמד הר סיני זה כמו חתונה. המון מוזמנים, יש הרבה רעש, תזמורת, תאורה, ואחר כך, מה זה המשכן? שהזוג הצעיר בסוף החתונה הולך לאיזו דירה קטנה שהם שכרו, אז מהמעמד הענק הזה מלא אורות וקולות מובהקים, אתה מגיע איזו דירה קטנה של זוג צעיר ואיזה קרוון, ושם אתה, אז המשכן זה כאילו הקרוון, והמקדש זה כשהם קונים כבר את הווילה, אבל בסופו של דבר זה ממשיך את ה... זה ממשיך בעצם מה שהממד על סיני. אוקיי, כל זה בעצם הארון. עכשיו, זה פחות נוגע לחנוכה. חנו כי, כפי שדבר עוד מעט, בבית שני אין ארון. אבל פה אני רוצה, אני בכלל הבאתי את זה, כי יש תבנית דומה, זה מה שחשוב לי כאן, גם בבני המזבח. וכאן, זה דבר מעניין, נתחיל אולי מגמרה במסכת זבחים, זה מקור תת פה. לא, סליחה, מקור חטא. עוד אימא, בוא נהיה עברה, נתחיל מזיין פה. אמר רב, מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים. אם המזבח נפגם, המזבח צריך להיות שלם. אם הוא חטף מכה, אז הוא פסול. מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים. נקראו בידינו, יש איזה מקור בפסוקים? לא זוכר. ושכחנו הוא. כי סליק אב קאמה, כשאב קאמה הגיע, הוא ירד מאסר לבבל, הוא הגיע לבבל, אז תקרא בשם ברבי, אוסרנת, הוא הגיע את ישראל, אז תקרא בשם ברבי, דקמה משום בשם רבי יוסי, מניין המזבח שנפגם, שכל הקודשים שישחטו שם פסולים, שנאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. וכי עליו אתה זובח, זה לא נכון. הרי שוחטים על העזרה, לא לוקחים את הבימה לראש המזבח, ושם שוחטים. שוחטים אותה על הרצפה, בסמוך למזבח. או תלוי איזה בימה, אם זה קודש הקודשים בצפון, אם זה קודשים קלים בכל מקום בעזרה, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר בקורבנות. אז ממילא, מה זה וזבחת עליו? וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא שלם, כשהוא רסד נחירות, הדרשה מניח, כפי שקורה לא פעם לא פעמיים, שהעין מתפקד כמו א'. לא זובחת עליו אלא אליו. דהיינו, הזביחה מתקיימת איזו התייחסות למזבח. אתה לא זובח על המזבח, אבל הזביחה מתייחסת למזבח. עכשיו, כמובן, אני לא צריך את המזבח לפי השחיטה, כי הרי לא שוחטים עליו. אני צריך את המזבח לפי הדם. אם אין דם, אז אין מה לזרוק את המזבח. סליחה, אם אין מזבח, אין מה לזרוק את הדם. אבל השחיטה לא צריכה את המזבח להשתתף בפעולה, אלא אתה זובח אל המזבח, כאילו. וניקח את מקור חטא, דבר דומה, אמר בלעזר, מזבח שנפגם, אין אוכלים בגינו, בגללו, בגלל הפגם, שירי מנחה. שירי מנחה זה החלק מהמנחה שהכהנים אוכלים, שנאמר, ואיכלו המצות עץ המזבח. עץ המזבח אכלו, הרי אפשר לאכול בכל העזרה. ניתן שירי מנחות, נאכלים בכל העזרה, לאו דווקא במזבח, אלא בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא חסר. אוקיי, וכולי. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמזבח משפיע על קדושת המקדש. כי אחרת, מה הבעיה? אני לא צריך את המזבח בשביל לאכול את המנחות. אני לא צריך את המזבח לשחוט את הקורבן. אלא משהו פגום בקדושה, המזבח פגום. עכשיו נוסיף לזה, מה שנמצא בארון נמצא במזבח. בניגוד הכלים האחרים, המזבח יש לו עצמאי. א', ראינו שלארון יש פרשה נפרדת. ראיתי אמר, השם עשה לך ארון, עשה לך שם קודם, ועשה לך ארון עץ, אבל תסתכלו מקור יוד, כמובן שהמזבח יש פרשה מיוחדת, כולנו מכירים אותה, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, אם מזבח אבנים תעשה ותבנית הן גזית, אז יש, חוץ מהמזבח בפרשת תרומה, שזה חלק מהמשכן, יש את המזבח בסוף פרשת יתרו, בצמוד למעמד הר סיני. בעברית אחרת, כמו שלארון יש פרשה בפני עצמה, מנותקת מהמקדש, כך גם המזבח. וכמו שהפרשה של הארון היא צמודה למעמד הר סיני, בעת היא אמר השם, פסול לך בשני לוחות אבנים ועשית לך ארון עץ, כך גם כאן, מיד אחרי עמד הר סיני, מזבח אדמה תעשה לי. אז יש הצמדה בין עמד הר סיני לארון, ועמד הר סיני למזבח. נוסף על כך, המזבח כמובן מתפקד כמקור עצמאי בלי המקדש. זה כל המושג של במות. אברהם אבינו מקריב במזבח, יצחק את יעקב מקריב במזבח, עד שבבית המקדש לא נבנה, יש כל הזמן הקרבה במזבח. יש נוב, יש גבעון, יש מזבחות כל הזמן. המזבח, כמובן, לאורך כל התנ"ך מדברים על מזבחות כמשהו עומד בפני עצמו, הוא משמעותי. ויש במדרשים עוד המון חומרים על המזבח. עכשיו, כדאי כאן לציין דבר נוסף, שלא רק שהמזבח הוא מתקיים בפני עצמו, ויש לו פרשה בפני עצמה, מה ראינו בארון? ראינו בארון עוד דבר, שהרמב״ם אומר שזה מצווה אחת, אומר הרמב״ם, לא, שתי מצוות, מצווה אחת המקדש, מצווה שנייה הארון, כי כאמור, הארון קיים באופן עצמאי, אז מעניין שאותו דבר גם לגבי המזבח, תסתכלו במקור י' א', זה לא הרמב״ם, זה לא הרמב״ן, זה הרייבד. פה הרמב״ם כותב לבנות בית הבחירה, כמו שהוא כותב בספר המצוות, סגת הרייבד, אמר אברהם, ולמה הניח לבנות מזבח עבדים שלמות? אז הרייבד חושב שיש מצווה לבנות מזבח, הרמב״ם חושב שיש מצווה אחת בלבד, שזה לבנות את המקדש על כל חלקיו, והרמב״ם אומר, לא, אבל המזבח הוא לא חלק מהמקדש, הוא מתקיים עצמאית, שהרי יש לו פרשה נפרדת, ויש לו, הוא קיים בפני עצמו. עכשיו כאן, כדאי גם לציין, דיברתם מזבחות מזבחות, גם את המזבח של הר גריזים והר עיבל, שהוא בו, קוראים עליו ברית. דהיינו, אם אני אסכם את כל זה, למזבח יש משמעות מאוד חשובה בפני עצמו, לא תוחק מהמשכן. אומר זה אחרת, כשם שהארון הוא לא רק ביטוי למקדש, אלא הוא מקור הקדושה, כך גם המזבח הוא לא רק ביטוי למקדש, אלא הוא יוצר את מקור הקדושה. לא היה לי יותר זמן ויותר, לא אני עכשיו כרגע יותר עוסקים בסוגיות של סדר קודשים, אפשר היה גם להראות שבאיזשהו מקום יש קדושת מקום למזבח. לא רק שהוא אומרת חשוב, אלא המקום שהוא נמצא בו. הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה, פרק ב', המזבח מקומו מכוון ביותר. הוא מסור את יד הכל, שזה המזבח שהקריב עליו את האדם הראשון, ונוח, המקום חשוב, עד כדי כך שהרמב"ם אומר בעקבות, כמרא במסכת סבכים, שלושה נביאים עלו מן הגולה. אחד העיד על מקום המזבח. דהיינו, המזבח הוא מקומו, בעברית אחרת, יש שם קדושת מקום. אז אם אני אסכם בעצם את כל זה, יש שני מוקדי קדושה למקדש, או אם תרצו מחלוקת, אם תרצו, פשוט שני מוקדים. אחד זה הארון, זה מה שהרמב"ם מדגיש. השני זה המזבח, והמוקד של המזבח, זה מה שהרייבד מדגיש. ויש כמו מקבילות כל הזמן. הארון יש לו פרשה נפרדת, יש לו מצווה נפרדת, באמת, יש לו בלעדיו משהו פגום, כך גם המזבח, ולכן המזבח פגום, המקדש פגום, יש בו שני מוקדי קדושה שונים. נסגור את המעגל הזה, תראו את הרש"י פה, שבעצם אומר את כל זה כדרכו בכמה מילים בודדות, מקור י"ב, הפסוק, בפסוק כתוב כך, זה בסוף פרשת תצווה, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שם, אני אדבר אליך שם, למדתי שם בני ישראל מקדש בכבודי, וכדי מועד את המזבח, ואת הארון ואת בניו וקדש לחיי לי, ושכנתי בתוך בני ישראל ותראיהם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם, אוקיי וכו'. אז יש פה בעצם, אם הרמב״ם דיבר על פסוק, כשכתוב אצל הארון, לגבי הארון כתוב שם בתחילת פרשת תרומה, ונועדתי לך שם ודיברתי אותך מעל הכפות בין שני הכרובים אשר הארון העדות, פה כתוב בסוף פרק כ"ט, עולה תמיד פתח אוהל מועד לפני השם אשר הביא לכם שמה, ונועדתי שם בני ישראל, וכי אשכיר את אוהל מועד את המזבח. אומר רש"י, מקור ידבט פה, ויש מאבותינו, זה בעצם השורה הראשונה בקטע השני, יש מרבותינו למדים כאן, שמעד מזבח הנחושת היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. איפה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו? לא מהארון, מהמזבח. מעד מזבח הנחושת הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה משכן משכן, ויש שומעים מעל הכפורת. אז יש פה שתי דעות. איפה היה מקום המפגש שבין שמיים לארץ, בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא? איפה בשר ודם מפגש עם קודש הבריחו? לפי רש"י שתי דעות שונות. יחד במקדש, בארון, בכרובים, דעה שנייה במזבח. כי כאמור, אלו שני מוקדי קדושה, כל אחד בפני עצמו מוקד שונה. עכשיו, אחרי שמענו את כל זה, אז הדבר הזה מאוד משמעותי לדבר נוסף. וזה, מה קורה בבית שני? בבית שני אין ארון. זה אומרת, ידוע מחזל, אומרת, הארון נגנז בזמן בית שני, טוב, זה פה, מי שרוצה לראות את זה פה, זה במקור י"ג, הארון, מי שגיד, יש פה כבר שתי דעות, אם הארון נגנז או גלה, אבל בכל אופן, בטוח שבית שני, אין ארון, אלא הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים יום הכיפורים, ומזה על אבן השתייה, מקום הארון, או בלשון הגמרא, מקום המקודש לקודש, לא היה ארון בזמן בית שני. זה כמובן מעלה את השאלה, אז מניין קדושתו? מהי קדושה, מהי קדושת המקדש בזמן בית שני? אם אין ארון, אז אתה בבעיה, מה מקדש? אז אפשר לטעון שאם אין ארון, אז כאילו בדיעבד, מקדש קדוש גם בלי זה. אבל יש לך פה בעיה מהותית. יש הצעה, הסולובייצ'יק שכותב את זה בשם זכר במארי, מרבי יוסף בן נון גם שמעתי את זה, שהיות שהארון נגנז בתהומות של הר הבית, לפי דעת בגמרא, אז עד היום יש קדושת אהרון, כי אהרון הוא אי שם במעמקים. אבל זה מקורי, אבל בסופו של דבר זה די, נהיה די רחוק. התשובה בפשטות היא, אין אהרון, אז מניין בית שני שואב את קדושתו? מהמזבח. דהיינו, היום שהמזבח הוא מקור קדושה נוסף, לו היה מוקד אחד במקדש, וזה אך ורק הארון, וגם בית שני היו בצורה צורה. אבל היו ששני מוקדים, אז בזמן בית שני, מוקד אחד מדופל, כי זה כמו מטוס ושני מנועים. אם מנוע אחד קווה, המנוע השני ממשיך לעבוד. ולכן קדושת המקדש בזמן בית שני מבוססת על המזבח. עכשיו, יש לזה מחירים. תקלו בה במקור י' ד' חמישה דברים שהיו בין בית מקדש ושני מקדש שני. ארון, כפות, קבועים אש ושכינה ורוח הקודש ולא מתומים. דהיינו, היו באמת, השכינה הייתה לוקה בחסר. גילוי השכינה בזמן בית שני הוא דרגה נמוכה יותר משל בזמן בית ראשון. ואותם דברים שעברו נוכחות שכינה, כמו אורים ותומים, כמו האש מהשמיים, באמת אין. אבל, למרות שאין, עדיין יש משמעות למקדש, כי יש את המזבח. וכן, צריך לומר כמה דברים במה מחשבתית על הסיפור הזה. זה לא סתם, כי אמרתי לכם, מטוס ושני מנועים, מנוע אחד קווה, השני עובד. אז לא בגלל אותו דבר. כי במטוס שני מנועים, לכאורה אותו דבר. פה זה מאוד שונה. קדושת הארון, קדושת המזבח, מיטב הנתי הם קדושות שונות למדי. נתחיל כך, הארון וקודש הקודשים, קדושה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נועד מלמעלה. זה לא מתחיל בפעולה אנושית. זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא בא, נועדתי לך שם מעל הכפות אשר יוועד אליך שם. זה בעצם קדושה, כמו שהרמב"ן אומר, זה כמו מעמד הר סיני. וירד השם על הר סיני, ואני ממשיך את הכבוד. זה בעצם קדושה של כבוד השכינה. במזבח זה הדם שניגש. מזבח ותעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך, ואתה עולה בכבש. ראינו, האדם עולה מעלה-מעלה. לא הקדוש ברוך הוא יורד לאדם. האדם עולה לראש המזבח. ובעצם מקור הקדושה מתחיל מזה שאדם מביא קורבן. הקורבן, יש אומר ככה, יש בעצם שני רעיונות מרכזיים להבין את צד הקורבן. אפשר לראות איזה סוג של הקרבה עצמית, לדבר על זה תכף. אפשר לראות איזה סוג של מתנה, דורון, בשון החכמים, אישי ריח לכוח. זה כמו אדם שותן לחבר שלו פרחים, או שולח לו עציץ. לא העציץ חשוב, המחשבה חשובה. אנחנו כך אומרים לילדים שאף פעם לא מאמינים, אבל אומרים להם שלא המתנה חשובה, הרעיון חשוב. וזה מה שקודם כתוב הנביאים. למה נירוב זבחיכם? אם אתה מביא בימה, ואתה חושב שבימה חשובה, אתה בבעיה. כאילו, אם אני מביא לאשתי עציץ, ואני חושב שמה שחשוב זה העציץ, אז אני בבעיה. אבל אם יש אהבה ואחווה ושלום ורעות, והעציץ מניבל, העציץ הוא ביטוי לזה, כי למה קניתי לך עציץ? כי אני אוהב אותך, אז מאוד חשוב. וכנ"ל תכשיט וכן הלאה. זה הקורבן. הקורבן יישאר רק ניחוח. אבל זה מתחיל מזה שאתה רוצה לבטא את הרצון שלך. זה מתחיל מהאדם הנותן. האדם בא לקדוש ברוך הוא מנדב קורבן. האדם בא לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לך מתנה. אז בין אם זה כמו הרעיון הזה, בין אם זה הרעיון השני של הקווה העצמית שתכף נגיע, אזי קדושת המזבח נעוצה באדם המקריב. עכשיו, נקודה נוספת. הרמב"ן נותן שני מוקדים, או סליחה, הרמב"ן בפרשת ויקרא נותן שתי הצעות למה קורבנות הם דבר חשוב. אחד אמרתי כרגע זה הישר הניחוח, השני זה עוד שהקרבה עצמית. דהיינו, באמת חטאתי באיסור כרת. אמנם בשוגג. אבל בכל זאת, חטא, הייתי צריך להקריב את נפשי. אז במקום זה, דמו של דמה של הבהמה תחת הדם שלי, חלבה תחת חלבי, וכולי וכולי. דהיינו זה מסמל איזושהי הקרבה עצמית. ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לנקודה שיש הבדל בין הארון והמזבח, גם הנקודה הזאת. הארון, בחזל לפחות, או הארון וקודש הקודשים, נתפס כסמל וביטוי למידת האהבה. מה ביום הדף נדלת אומרת, משום מה שחשבים את זה פה, מה ביום אומרת דף נדלת ככה, והראו בדי הארון, יש להם סתירה בשתי פסוקים, הוא אומר ככה, בזמן שהיו עולי רגלים עולים לרגל, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, היו גולים את הפרוכת לפני עולי הרגלים, היו פותחים את הפרוכת, מסיתים, ומראים להם את הכרובים, שהיו מים, וזה הפסוק שם שהגמרא מצטטת, כמער איש ולוויות, שהיו רואים את הכרובים מעורבים, אחד מחובקים בעצם אחד בשני, הוא חיבתכם לפני המקום, כי חיבת זכר ונקבה. ואז הוא אומר שם, והראו ראשי הבדים, יש שם עוד סתירה בפסוקים, והראו ראשי הבדים, צד שכתוב שלא רואים את ראשי הבדים, אז כיצד עושים את הגמרא, זה שוב פעם יום הדף נדלת, בדי הארון היו בולטים בפרוכת, והיינו, הבדים היו ארוכים מדי. אז הם היו עושים כאלה שתי בליטות, שני בדים, כל אחד בצד אחד של הארון, עושים שתי בליטות בארון, ונראים כאין שני דדי אישה, שנאמר, צרו המור דודי לי, בין שדה ילי. אז מה תופסת את הארון, קודש הקודשים, כמקום שנפגש אינטימיות, שמטאפורה זה שיר השירים. כי חירוך מתחיל לפני המקום, כי חיבת זכר מקיבה. המזבח, לעומת זאת, הקרבה עצמית. אני לא אומר, זה מבינת היראה. אתה מביא את הקורבן, אתה כאילו היית צריך להקריב את נפשך. המזבח אומר, הדם הוא בנפש יכפר. אז זה מוקד קדושה אחרת לגמרי. אחד זה מוקד של אהבה וקיובה ואינטימיות, בזמן שישראל עושים מוצאו של מקום. והשני הוא מוקד של הקרבה, של יראה, של לא תלה, מה יותר מזבחי, אלא עולים לאט לאט, והגמרות ביומה, שאם היו רצים מהר מדי, בקבר של שומת הרגליים, כמו שאדם מנסה להגיע לדרגות רוחניות גבוהות מהר מדי, הוא שובר את הרגליים, צריך לעלות, עקב בצד אגודל. אז אם נסכם את זה בעצם, יש לו שני מוקדי קדושה, אבל אחד מוקד שיותר האדם צריך לעמול מלמטה, האדם צריך לעלות מעלה מעלה, ליזום, להביא, להיות מוכן לקרבה עצמית, למסירות נפש, והשני, זה כמו שהקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה, הוא מחבק אותך, ואתה קרוב אליו, וכו'. בבית שני, היה רק את המוקד השני בעצם. עכשיו, כשמים החשמונאים, למקדש. יש שתי בעיות. יש אין שמן המנורה. מצד שני, לא שאין שמן המנורה. אלא שגם המזבח חולה. של הגמרא, אבני מזבח ששקצו מלכי יוון. ועכשיו, מה המשמעות של טהרות המזבח? זה בעצם מקדש את המקדש. כי כפי שאמרתי קודם, מקדש זה לא מוקד קדושה, אבל המזבח הוא מוקד הקדושה. אז כשהיוונים חיללו את המזבח, ארון לא היה בבית שני, באו היוונים וחיללו את המזבח, וממילא, בעצם המקדש עכשיו, אין לו שום מוקד קדושה לגיטימי. מזבח שנפגם, אין מקריבים הקורבנות. המקדש הוא בעצם פגום לחלוטין. או שוב פעם, ששקצו מלכי יוון. אז החשמונים באים ומתקנים את המזבח. והאמת היא, זה מאוד מתאים להם. כי מה מפיין אותם? מסירות נפש, יוזמה. אומרת, כל מהלך של בית חשמונאי זה מהלך שהאדם תפס יוזמה. יש כוחות גדול מלמעלה. האדם הפרטי, האדם שנמצא באיזה מקום קטן, האדם שבעצם הוא בא ואומר מי לשם אליי, לא קדוש ברוך הוא יורד. זה לא, אני הייתי פה שעה שבעה לפני פורים, והנקודה הזאת מאוד דומה לפורים, שבעצם צריך שהאדם ייקח את הצד הראשון. האדם צריך ליזום, אם אין אסתר שאומרת כאשר עבדתי, עבדתי, אם אין מרדכי שאומר, ומי יודע אם עד כזאת הגעת למלכות, שום דבר לא יקרה. אחרי שאסתר אומרת, כאשר עבדתי, אני אבוא למלך, כאשר, וכאשר עבדתי, עבדתי, ומרדכי, ואז אומרת, דרך כנוס, ומרדכי אומר לה, מי יודע אם עד כזאת הגעת למלכות, אז בלילה נדדה שנת המלך. צריך קודם כל שאדם ייזום. ואחרי שמתתיהו אומר מי השם אליי, אז אפשר לבוא למקדש ולהחנוך את המזבח. כי כמו קדושת המקדש תהיה במזבח ובנכונות המסירות נפש שנלווה את המזבח, וכמו לאדם שבא לפני המקום. זה בעצם הנקודה. הנקודה המרכזית היא באמת חנוכת המקדש, חנוכת המזבח. שהמקדש חולל, והם צריכים לחנוך את ה... וזה מה שעושה את חנוכה לחג. הרי מה עושה את חנוכה לחג? אז כשאני פה לפני פורים, שנה שעברה, מי שעדיין זוכר, דיברתי על איזשהו קריטת ברית מחודשת. זה אפשר, גם בחנוכה יש דבר דומה, אבל זה לא בשביל הערב. המשלב אני אומר כך, המקדש חולל. עכשיו, מה עושה את חנוכה לחנוכה? אנחנו לא חוגגים ניסים כשל עצמה. נס הוא לא סיבה בשביל צו יום טוב. מה יוצא יום טוב? לפני השם. אבל חנוכת המקדש, בפני לעשות יום טוב. בתורה מלאה מזה, שהנסים עשו יום טוב שחגגו את המקדש. או בשביל הגמרא, מילואים הקריבו בימי עזרא, כשם שהקריבו בימי משה. דהיינו, כשחנכו את בית שני עשו יום טוב, אם כל הרמב"ן אומר שחנוכת בית חשמונאי זה סוג של מילואים, הגמרא אומרת לא פחות ולא יותר, כששלמה המלך חנך את בית ראשון, באותה שנה לא צם ביום כיפור. כי עשו חג שבעת ימים, וחג של חנוכת המקדש דחה את יום כיפור. והייתה הבטחה אלוקית מיוחדת שזה בסדר גמור. אז לפני השם, היחס אדם למקום, זה כן יוצא חג, או כן יוצא יום טוב, ואיך שיהיה חנוכה דרגתו. והחשמונאים, כמו שרמב"ן אומר, באמת חנכו מחדש, כי המזבח הוא לא עוד כלי במקדש, הוא המקדש. ועל כן הם באו ויצאו לחנוכה. אלא שפה נגיע למנורה, אז באמת, הנקודה הארכימדית זה באמת המזבח, וזה שהם הלכו ותיארו את המזבח. בשביל זה, בקראת התורה, ותיארו את מקדשך, זה. והיינו, איך זה פסוקים שוב, זאת חנוכת המזבח, ביום ימשך אותו, זה לב העניין. עכשיו, נסתכל פה למקור האחרון, זה במקור ו', מחוץ לפורת העדות יערוך, וכי לאורה הוא צריך, ולא כל הבאים שנה שלחו בין עשר מדבר הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל. מה עדות? אמר רב זו נאמר רבי. אחרי שתראו את, את המזבח, ואחרי שהם יזמו, אז בא הקדוש ברוך הוא למעלה, וכמו שאמרתי, כמו שמגיעת אסתר, אחרי שהיא אומרת דרך כנוס, והיא פועלת, אז בלילה הוא נדדה שנת המלך, אז גם כאן, אחרי שתיארו את מקדשך, אז בא הקדוש ברוך הוא ונותן להם את המנורה. כי המנורה פה היא בעצם התחליף הכל יותר לארון. אין ארון בבית שני, אבל המנורה נמצאת מחוץ לפרוכת העדות, והמנורה כאמור, עדות כמובן זה ארון העדות. עדות היא לבאי עולם שהשכינה שואה בישראל. אז הדבר הקרוב ביותר שיש בבית שני, אין ארון, אבל יש לפחות מנורה שנמצאת בהיכל, בחוץ לפרוכת העדות, המנורה היא בעצם הסימן שקדוש ברוך הוא רוצה את מעשיהם. אז זה לא ייתן מה שארון נותן, לא נתבלבל, המנורה זה לא הארון, אבל המנורה פה זה תחליף הארון. והקשן, שכמובן תפרשה, יודעים מלמעלה, כך גם המנורה עידוד של השכינה בשורה בישראל. אז המנורה היא סימן שקדוש ברוך הוא הסכים להם, שהוא קיבל את זה, והוא רואה את המקדש כנחנך מחדש. וכן, ביום השמיני, קוראים זאת חנקת המזבח ביום ממשך אותו, בעלותך כנרות, אל מול פי המנורה, מחוץ פורחת היהוד ירוך וכו'. אז המנורה פה משלימה את המזבח, לב העניין תארת המזבח, והמנורה היא הסימן השמימי שרצה לוקים את מעשיהם, והמעשיהם רצויים. תודה רבה.